خاله يكون طب שלושה מתוך ארבעת הבנים של ההגדה נמצאים אצלנו בפרשה. הרשע, זה שאינו יודע לשאול, והתם, שלושתם ולפי הסדר הזה. החכם נמצא בספר דברים בפרשת ואתחנן, ואת כל הבנים פותח דווקא הרשע. אני הערב רוצה לעסוק בעיקר בבן הרשע, אבל כדי ללמוד קצת את הרשע, את מה שהוא אומר ואת מה שמנסים להשיב לו ואת ההצלחה או אי ההצלחה בתשובה, אני רוצה לראות את הרשע על הרקע של הבנים האחרים. המקורות נמצאים לפנינו בעמוד הראשון. ארבעת המקורות הראשונים הם הפסוקים של ארבעת הבנים, והמקור החמישי למטה הוא ארבעת הבנים כפי שהם מנוסחים בהגדה של פסח. השוני הראשון בין הבן הרשע לכל הבנים האחרים בהגדה הוא בכך שאין שום קשר לכאורה בין התשובה שנותן בעל ההגדה לבן הרשע לזו שהרשע מקבל בתורה. אצל כל הבנים האחרים, או שהתשובה היא בדיוק מה שכתוב בתורה, או שהתשובה היא בדומה למה שכתוב. בואו נראה את זה רק רגע לפני שאנחנו מתחילים בפסוקים עצמם. בסוף מקור אחד, בפרק י' ב', הבן הרשע שואל את השאלה שמופיעה במקור אחד בפסוק כ"ו: והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? התשובה של התורה היא: ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. זאת התשובה לבן הרשע. או לפחות זו התשובה שמופיעה בתורה אחרי שאלתו של הבן שבא להגדה קורא לו הבן הרשע. התשובה בהגדה, כזכור, נמצאת במקור חמש, באמצע. שם מופיע כל הפסקה: ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אני מדלג: רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? הנה התשובה היא: לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר ואף אתה כעת שינה, ואמור לו: בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. אילו היה שם, לא היה נגאל. לא רק שהתשובה הזו לקוחה מתשובה שניתנת לבן אחר, עוד רגע נגיע לזה, אלא שהתורה נתנה תשובה ובעל ההגדה בכלל לא משתמש בה. והוא מזהה את הבן הרשע בשאלה: מה העבודה הזאת לכם? אז מה פתאום הוא מתעלם מהתשובה של האבא? הרי התורה אומרת מה לענות. הם שואלים או אומרים עליכם בניכם: מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם: זבח פסח הוא להשם. אין אף זכר לזה. וזה לעומת הבנים האחרים. נראה במהירות רק את הנקודה הזאת. במקור שתיים מופיע הבן שאינו יודע לשאול, אין שם שאלה. ואחרי שהבן שאינו יודע לשאול רואה את שבעת הימים שבהם אוכלים מצות, מצות יאכל את שבעת הימים, פסוק ז' בפרק י"ג במקור שתיים באמצע: ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. הוא רוצה לשאול ולא שואל, והנה באה התשובה: והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ובאמת בעל ההגדה נותן בדיוק את התשובה הזו לבן שאינו יודע לשאול במקור חמש בסוף, נזכר, ושאינו יודע לשאול אז פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. אז התשובה היא בדיוק מה שכתוב בתורה. אגב, הראשונים שואלים מיד איך אפשר ללמוד את אותו פסוק לשני בנים. תעזבו עכשיו את נושא ההגדה של פסח. באופן עקרוני אני לא יכול ללמוד מפסוק אחד שני דברים שונים. ואז הם אומרים, מבעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים, מהפסוק במשמעותו הכללית אני לומד תשובה על השאינו יודע לשאול. ומהרעיון של לי, בעבור זה עשה השם לי, מדוע לא לנו כמו שאר הדברים? אני יכול ללמוד לי ולא לא. תלמד את זה על שאינו יודע לשאול. אז הראשונים אומרים, תירוץ שמופיע בשס בהרבה מקומות, אם אינו עניין לשאינו יודע לשאול, תנה הוא עניין לבן הרשע. אבל למה תנה הוא עניין לבן הרשע? הרי לבן הרשע יש תשובה מפורשת בתורה, למה לא להשתמש בה? מתי אומרים את הרעיון של אם אינו עניין? אני מחפש משהו שיש בו במושגים המשפטיים של היום לקונה. חסר שם משהו. ואני צריך למלא אותו, אבל לא חסר כלום, יש תשובה. אז א', אתה לא משתמש בה לבן הרשע, וב', אתה לוקח את התשובה מהבן שאינו יודע לשאול. אבל נמשיך רגע לראות שבכל ארבעת הבנים באמת התורה מתייחסת, ההגדה מתייחסת בתשובה, לאותה תשובה שהתורה נותנת. בתם, בשאינו יודע לשאול מחילה ראינו את זה. הנה בתם, במקור שלוש. התם זה הפסוקים האחרונים של פרשת השבוע, של הפרשה שלנו בו. התם שואל כאשר הוא רואה את פטר החמור. התם לא שואל על יציאת מצרים בכלל. השאינו יודע לשאול שואל בעקבות זה שהוא רואה את שבעת הימים שאוכלים מצות ושלא אוכלים חמץ. עוד מעט נגיע לנקודות האלה, מאוד חשובות. התם שואל בעקבות מצווה אחרת לגמרי. בעקבות מצוות פדיון פטר חמור. הוא רואה פתאום את כל הסוגיה הזאת של פטר שגר בהימה, של פדיון שה, פדיון חמור, הוא רואה את כל סוגיית הבכורות, ואז הוא בא ואומר, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור, פסוק י' במקור 3, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. יש המשך לתשובה, אבל בעל ההגדה השתמש בדיוק במילים האלה. תמה הוא אומר, מה זאת? ואמרת אליו. בחכם באמת לא כתוב בתורה התשובה שכתובה בהגדה. אבל התשובה שנותנת התורה מאוד דומה לזו שלקח בעל ההגדה. החכם שואל בפרשת ואתחנן בספר דברים במקור 4, כי ישלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים. החכם אגב הוא היחיד מהבנים שלא שואל בעקבות זה שהוא רואה משהו. זו פתיחתה של פרשה בפני עצמה. כל אחד מן הבנים שואל בעקבות שהוא רואה. הרשע רואה, ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי אמרו עליכם בניכם. התם רואה את פדיון פטר חמור ושואל מה זאת, ואתה עונה לו. גם השאינו יודע לשאול מקבל תשובה בעקבות זה שהוא רואה את שבעת הימים בהם אוכלים מצות ולא אוכלים חמץ. יש איזשהו גירוי אינטלקטואלי שגורם לו לשאול. החכם הוא חכם מספיק כדי לשאול בלי גירויים, והוא שואל את השאלה. והשאלה היא ברורה, מה העדות והחוקים והמשפטים. התשובה היא ארוכה, וסופה, נראה את הפסוק החותם, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת, לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. וזו באמת התשובה שנותן גם בעל ההגדה בשפה אחרת, כי הוא מדבר על ליל הסדר. אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. הוא שואל על המצוות, על העדות, על החוקים, תענה לו, הדבר הראשון שעונים, זה במקום שנמצאים עכשיו. אז השוני הראשון בין הרשע לבין כל הבנים האחרים, אנחנו שמים לב אליו מיד, הוא שהרשע בא להגדה, הכניס תשובה, שאני עוד לא מבין אותה, עוד מעט נצטרך להבין אותה, שונה לחלוטין מזו שכתובה בתורה, לקח אותה מתשובה של בן אחר והתעלם מהתשובה שמופיעה בתורה. זו שמופיעה בתורה בכלל לא מוזכרת כתשובה אצל אף אחד מארבעת הבנים, ודאי לא אצל הרשע. זה הדבר הראשון. בוא נראה את הפסוקים האחרים אצל הבן הרשע וננסה לכמה נקודות להתמקד בהם, גם הם משונים מאוד. מה רואה הבן הרשע? שוב אמרנו, שלושת הבנים הראשונים, אלה שמופיעים בפרשת בו, רואים משהו ובעקבותיו שואלים. מה רואה התם? הוא רואה את פדיון פטר החמור, השאינו יודע לשאול רואה את עשיית שבעת הימים, את המצות ואת החמץ. מה רואה הרשע? דברים פשוטים, הוא רואה את שחיטת הפתח. נכון? אלה הפסוקים. הרשע רואה, נפתח את מקור אחד מתחילתו, פסוק א', ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. אני מדלג, הפסח הזה נועד, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. כל הנס של הפסח, שבעקבותיו הקורבן והשחיטה, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. בואו נשים לב לפסוקים. מה זה הדבר הזה? הפסח. נכון? ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. אגב, פה מופיע ושמרתם. לא מופיע פה מה שמופיע למשל בעניין שבעת הימים שצריך לאכול מצות, שם מופיע הביטוי בפסוק ה' במקור 2, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. העבודה הזאת של כל שבעת הימים. כאן מדובר על שמירת הקורבן. אז שומרים את הדבר הזה, לחוק לך ולבניך עד עולם. עכשיו מופיע הרשע. בואו נשים טוב לב. והיה כי תבואו אל הארץ. אגב, בכל הבנים הם מתחילים לשאול כאשר מגיעים לארץ. וצריך להבין למה. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, שם זה היה הרגע בשאינו יודע לשאול. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך זה היה בתם. הפרשה בבית חנן עוסקת בכי יביאך, לפני כי ישלחה בנך מחר למור. גם אצל הרשע, אבל אצל הרשע זה אחרת. הדבר הזה הוא משמעותי מאוד. הרשע הוא אגב הבן הראשון בין הבנים, והוא לעניות דעתי הבן המרכזי בין הבנים, גם בהתייחסות של האגדה. כל דברי המגיד יש תשובה, לא תשובה, לרשע. לא עונים לו, מקים את שיניו, מדברים אליו בגוף שלישי, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגאל, ובכל זאת כל האגדה מדברים אליו. אנחנו נגיע לזה. והיה, כאן אנחנו מתחילים. עשו קפה היה ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. איזו עבודה? הפסח. למה התואר השתנה? למה בפסוק קפה לפני שבאנו לארץ זה נקרא הדבר? ופתאום כשאנחנו באים אל הארץ זה נקרא העבודה הזאת. נגיע לזה עוד מעט. ויש משמעות רבה לזה שזה נקרא עבודה, כי מהי שאלתו של הרשע? מה העבודה הזאת לכם? הרי בפסוק כ"ה זה היה דבר. זאת השאלה. מה העבודה הזאת לכם? ועוד מעט נראה עד כמה זה משמעותי. קודם אני רוצה שנשים לב לדברים כי הם פשוטו של מקרא. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. ואמרתם, פה אני מבקש להדגיש דבר שאולי הוא כבר תשובה לשאלה הראשונה. שימו לב להבדל בין הרשע לבין כל הבנים. רק אצל הרשע לא כתובה מילת יחס. שוב פסוק כ"ז. ואמרתם למי? ברור של הרשע, אבל זה לא כתוב. של כל שלושת הבנים האחרים, תראו כמה זה מדויק. והגדת לבנך. ואמרת אצל התם אליו. ואמרת בהחכם במקור 4 בפסוק א', ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה. היחיד שמדברים לא אליו זה הרשע. וכשבעל ההגדה כותב אצל הרשע תשובה אחרת, זה מפני שהוא ידע ללמוד פסוק. והוא ראה בפסוק את הדבר העדין הראשון, הוא שונה מכל הבנים. אבל בוא נראה מה עונים, לא במילת יחס לך, לבנך, אליו. יש משמעות לחוסר היחס הזה במילת הקישור, עוד ננסה להבין מהו, או מהי המשמעות הזאת, אבל נראה רגע את התשובה. ואמרתם, אולי לעצמכם, אולי לעולם, אולי לאיזושהי צורה שבה הרשע ישמע בסוף, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל ונוגבו את מצרים ואת בתינו הציל. זו הרי תשובה לשאלה, כי הוא שאל על מה? על הפסח, נכון? הגירוי שלו היה הפסח. ויקוד העם וישתחוו. וכאן נדמה לי ההבדל המהותי הגדול ביותר בין התשובה לרשע לתשובות האחרות. עוד נקודה שאני מבקש שנראה. בואו נשים לב אצל כל הבנים, והפסוקים לפנינו, התשובות מובילות למשהו קונסטרוקטיבי. בונה. עכשיו נעשה עם זה משהו. בואו נראה את זה אצל כל אחד. רק אצל הרשע, התשובה היא היסטוריה נטו. ואמרתם, לא אליו, כבר הזכרנו, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל ונוגבו את מצרים, ואת בתינו הציל. נו, אז מה לעשות עכשיו? כנראה שהמספר המקראי בקודש לא חושב שהרשע שואל מה לעשות, אבל אין גם תשובה. זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. זהו, סוף סיפור. בוא נקשיב איך מדברים עם כל אחד אחר שאינו יודע לשאול. מקור 2. והגדת לבנך, פסוק ח' ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אתה שאלת אותי על מה? על למה אוכלים מצות לא אוכלים חמץ? לא ידעת לשאול, על זה אני עניתי לך. ויש לי להגיד לך עוד משהו, פסוק ט', והיה לך, חלק גדול מן הפרשנים רואים את פסוק ט' כהמשך תשובת האב לבן, והגדת לבנך נקודותיים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. והרעיון הזה של יציאת מצרים, תגלה אותו לא רק פעם בשנה בפסח, אל היום יום זה יהיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. והסיומת חזרה לפסח, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. יש ביטוי בפועל, מה תעשה עם זה? אצל התם אותו דבר. הוא מסיים את הסיפור של הבכורות, כי התם שאל על הפדיון פטר חמור, ומסתיים הסיפור, ואז יש סיום עם בניין, פסוק ט"ז במקור 3, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה, והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך. זה לא קשור פרשנית לפרשת פדיון בכור, או לפרשת אכילת מצות ואי אכילת חמץ. אותו דבר זה היה יכול להיות אצל הרשע. אבל אצל הרשע יש רק תשובה היסטורית ושאלה. גם אתם רק שאל שאלה אינפורמטיבית אקדמית. מה זאת? התשובה לשאלה מה זאת נגמרה בפסוק זה פדיון פטר חמור. אבל יש עוד פסוק. אצל החכם זה הכי חזק. החכם שאל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. זו שאלה אינפורמטיבית. והוא מקבל תשובה חשובה וארוכה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל דברי התורה, החוקים, המשפט. אז בוא עד רגע זה נעמוד רק שנייה על הדברים שאני לא בטוח ששמים לב אליהם מלמעלה. ראשית בא להגדה, הזכרנו, פשוט התעלם לכאורה מתשובתה של התורה לרשע. אולי, וכאן מגיעה השאלה השנייה שהיא מקופלת בתשובה אפשרית לשאלה הראשונה, הוא התעלם, כי הוא רצה שגם אנחנו נשים לב לזה שהתשובה שניתנת לרשע היא לא תשובה ישירה, היא לא ואמרתם אליו, אלא ואמרתם. נו, אז באה השאלה למה זה נאמר כך. שלישית, למה ואמרתם זבח פסח אצל הרשע לא ממשיך לכלום? אצל כולם הוא ממשיך. הזכרנו עוד, מה קרה בארץ? למה אותו הפסח בחוץ לארץ, לפני שבאנו אל הארץ, היה נקרא הדבר הזה? וכשהגענו אל הארץ, הוא הופך להיות העבודה הזאת, וזה מה שמפריע לרשע. מה מפריע לרשע? למה אותו רשע למשל לא שאל את השאלה הזאת לפני והיה כי תבואו אל הארץ? הרי ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, נאמר לפני ההגעה לארץ, לפני והיה כי תבואו. למה אז לא מופיעה השאלה? למה היא מופיעה רק אחרי והיה כי תבואו אל הארץ? זו הרי שאלה על הפסח. אני כמובן לא מגעתי בכלל בשאלות המפורסמות, היסודיות, שבהן נדמה לי שכבר עסקנו. מה רוצה בעל ההגדה מן הרשע כל כך נורא יותר מאשר מן החכם? כועסים עליו מאוד לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אני אזכיר רגע את השאלה הזו כי היא משמעותית, והיא קשורה לדברים הקודמים, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. איפה הוא הוציא את עצמו מן הכלל? כשהוא אמר מה העבודה הזאת? לכם, לכם ולא לו. נו, אז השאלה הרי היא יסודית, מפורסמת, ומה עשה החכם? לא עשה את אותו דבר כששאל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? ומי שמנסה לתרץ, טוב, אבל הוא שואל שאלה על רמה, על העדות, על החוקים, על המשפטים. אני חושב שהרבה יותר קל להתמודד עם השאלה של הרשע. מה העבודה הזאת לכם? נראה לו, נסביר לו תוכנית בפולקלור. מה העדות והחוקים? על החוקים הוא שואל, מה אני יכול להגיד לו על חוקים? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, יהיה אתה רשאי להרהר אחריה? הוא שואל על כל מה שאסור לשאול. אז הרבה פעמים עונים, כן, נכון, לכן בירושלמי הנוסח הוא, חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אותנו? יופי, זה כתוב בירושלמי, אבל בפסוק כתוב אתכם. שם אין שתי גרסות. אז זה נכון שהירושלמי רצה כך לענות לשאלה, אבל מה עושים עם הפסוק? תשובה ידועה מאוד של בעל העקידה רק לדבר האחרון, ואני רוצה להתחיל בזה כדי להגיע לדברים הבאים, שאנחנו מנינו אותם לפני כן, הן שאלות קשות מאוד. תשובה ידועה של בעל העקידה, והיא תשובה מוסרית חשובה, ערכית חשובה, הוא נוגע בנקודה של ואמרתם. והווה אמרתם מתייחס לפתיחה של הרשע. איך פותח הרשע בניגוד לחכם? הרשע פותח, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מה בעברית שואלים? מה לא אומרים? שם כתוב, והיה כי ישאלך. ואז על פי ההגדה תמיד מראים עוד שני הבדלים גדולים. של החכם כתוב כי ישאלך, לא כי יאמרו. זה כתוב בלשון יחיד. כי ישאלך. והוא שואל מחר. הרשע, ככה נראה בדרך כלל, הוא לא שואל שאלה יותר קשה מזו של החכם. היא הרבה פחות קשה. מה העבודה הזאת? אמרתי לפני רגע, זה תשובה פולקלוריסטית יכולה לספק לכאורה את השאלה. אני עוד מעט אתען שלא. אני טוען שהרשע הוא השאלה הבסיסית הקשה ביותר שבה להגדה מתמודדת. נגיע לזה עוד מעט, לעזרת השם. אבל בפשטות, יש שלושה הבדלים שמונים הראשונים פה. הרשע אומר שאלה. ומפני שהוא לא כל כך רוצה תשובה, הוא א' לא שואל, וב' עושה את זה בלשון רבים. הוא בא עם כל החבר'ה. וג' הוא רוצה תשובה על המקום. החכם אין לו שום גירוי אינטלקטואלי. והיה כי ישאלך בנך. למה מחר? כי כל הלילה הוא לא ישן. למה כתוב בלשון יחיד? כי הוא בא לבד. הוא רוצה בארבע עיניים תשובה. הוא צריך בשביל זה שעות. הוא רוצה לשבת איתך. הוא רוצה לשאול שאלות שלא נעים לשאול בחוץ, כי יגידו לו איך אתה מדבר כך. הוא רוצה לשאול שאלות על החוקים. ואני שמח שהוא רוצה לשאול שאלות על החוקים. כי אלה שאלות על חוקים עם סימן שאלה. שאלות אסורות עם סימן שאלה הם דבר הרבה יותר טוב משאלות קלות עם סימן קריאה. כי מה אני יכול לענות לך? כך אומרים הפרשנים, לכן נאמר, כל התשובה לרשע, תשימו לב בהגדה, עוברת לגוף שלישי. אילו היה שם, לא היה נגאל. הייתי אצל אחד הדרשנים, למה דווקא הרשע קיבל את הכבוד הזה שמדברים אליו בגוף שלישי? הוא אומר, הוא לא קיבל שום כבוד, הוא פשוט ברח מזמן, הוא לא נמצא. הוא שאל ועלה. אז אני ממשיך לדבר. אבל הוא לא שאל. הוא אמר, הרות גזו, הוא אמר, הוא כבר מזמן בבית השני. תמשיך לענות. האמירה הזו היא דרשנית. אבל יש בה המון עומק, ואני משאיר אותה עכשיו בסוגריים, כדי לחזור אל השאלות הקודמות. נדמה לי שבאמת, יסוד הדברים של הרשע זה במעבר, הלכאורה לא מורגש הזה, שחשנו בין פסוק כ"ה לפסוק כ"ו. במקור אחד. לפני שבאנו לארץ היה הפסח דבר. ושמרתם את הדבר הזה ואז לא היו שאלות. זה היה לחוק לך ולבניך עד עולם. ומיד בבעיה כי תבואו אל הארץ, פתאום הרשע רואה ששומרים את העבודה ושואל מה העבודה הזאת לכם. האבא לא עונה לו, אלא אומר אובייקטיבי למי שהוא בעולם, זבח, פסח הוא להשם. ואני יודעתי הרשע, לא נלמד אצלנו כראוי, כי משום מה מישהו צייר אותו פעם בהגדה ככה מפלצתי ומפחיד, ומאותו רגע ואילך הרי אין מה לעסוק איתו. הרשע הוא הבן הראשון. אגב, בסוף הבן הראשון, הרשע הזה, מה כתוב בפסוק החותם שם? בפסוק כ"ז, אחד לפני האחרון. כשגומר את הסיפור של זבח פסח הוא להשם בנוגפו את בתי מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. זה נאמר פה. זה לא נאמר אחרי החכם או אחרי התם. אומר רש"י במקור 9, ויקוד העם וישתחוו, שימו לב, על בשורת הגאולה וביאת הארץ, כי נאמר להם כי תבואו אל הארץ, ובשורת הבנים שיהיו להם. שואל האדמו"ר מתוך התשוב השם משמואל, אלה הבנים שמופיעים בבשורה? אי אפשר את הבשורה הזו של הבנים היה לשים בסוף בן יותר סימפטי מאשר הרשע? והאמת היא ששאלתו רמוזה כבר במדרש עתיק, במחילתא, במקור 8, יש מחלוקת תנאים. והיה כי אומרו עליכם ביניכם מחלוקת. שני צדדים שלדעתי בסופו של דבר אומרים דבר גדול אחד. דעה א', בשורה רעה נתבשרו ישראל באותה שעה, שסוף התורה עתידה להשתכח. משפט נורא. כי מה יאמרו הבנים? מה העבודה הזאת לכם? הבשורה היא בשורה רעה מאוד. אבל הרי המדרש הזה לא יכול לנתק את הבשורה מהבשורה הכללית של ביאת הארץ, בשורת הגאולה. אבל שימו לב, לפי המדרש בחלק הזה, בשורת הגאולה משולבת בבשורה רעה מאוד. תהיה ביאת הארץ ותהיה גאולה, ויהיו בנים שישאלו מה העבודה הזאת לכם. ויש אומרים ממשיך המחילתה, בשורה טובה נתבשרו ישראל באותה שעה, שהם עתידים לראות בנים ובני בנים להם, שנאמר ויקוד העם וישתחוו. מה המחלוקת? בנים זה בטח טוב. אבל הרי המחילתה זה גם המחילתה שאומרת שהבן הזה הוא הרשע. אז זו בשורה טובה או בשורה רע? מי זה הרשע? לא רק המילה עבודה מופיעה פה, גם המילה ושמרתם. ולעניות דעתי הרשע כאן משיג את כל מה שאיתו התמודד בעל ההגדה אחרי שבאים אל הארץ. התם והשאינו יודע לשאול אינם רלוונטיים לנו עכשיו. הם שואלים, כפי שאמרנו, כמו שאנחנו עושים בליל הסדר, בעקבות גירוי מסוים, מחלקים כליות ואגוזים ושואלים שאלות. הם ראו את פטר החמור ושואלים. החכם והרשע רלוונטיים לנו מאוד. הרשע שואל שאלה פילוסופית גדולה מאוד. כששמרתם, לשמור פירושו שמירה, מסורת, שמרנות, לשמר משהו. כל עוד לא באנו אל הארץ, ושמרתם את הדבר הזה, כאן ההבדל הגדול. אני לא שאלתי אף שאלה. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. מה זה הדבר הזה? זה הפסח. הפסח הוא כל הרעיון הגאולי הזה, שאין לו שום הסבר לא פיזיקלי ולא מתמטי, אלא כך פועלת ההיסטוריה של העם הזה. היא פוסחת. היא פוסחת על בתי בני ישראל, בלי שום סיבה הגיונית. היא פוסחת. היא פוסחת על כל מיני שאלות טכניות, היא פוסחת על הבעיה של הים ופוסחת על הבעיה של היאור, היא פוסחת מפני שיש מהלך. אין טעם להסביר אותו. זה מהלך אלוקי של נצח ישראל שלא ישקר. הרשע יודע את זה. והרשע הזה הוא אדם על רמה גבוהה מאוד, הוא לא שאינו יודע לשאול, הוא אפילו לא אתם. הוא חכם מאוד. הוא בא אל הארץ, והוא הבן הראשון שמבשרים עליו. וכשהוא מגיע לארץ ורואה שממשיכים לשמור את הפסח, הוא בא אל האבא שלו ואומר לו, זה אני כבר לא מבין. כל עוד היינו צריכים לעשות את זה, כדי להיות יהודים, כדי לשמור על ייחודנו, כדי לשמור את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, אני מודה, אלמלא היה לנו את הדבר הזה שמשמר אותנו, היינו מזמן מתבוללים בעולם. תזכרו, הפסח זה הנושא של הרשע, לא המצות כמו אצל השאינו יודע לשאול או החמץ, לא פטר חמור, לא המצוות כולם. למה הפסח? מסיבה פשוטה. רק על הפסח נאמר, כל בן נחר וערל לא יאכל בו. אני מבין למה היה צריך להישמר ככה מיוחד, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. לא חלקתי על זה כשהיינו שם. אבל עכשיו מתחיל הוויכוח האמיתי בינינו, בן ואבא. באנו אל הארץ. ואתם ממשיכים ללכת אחורה כשאני שואף להסתכל קדימה. והיה כי תבואו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת. הדבר הזה פתאום נתפס בעיני הילד כעבודה. תראו את הנוסח של הירושלמי. תמיד מזכירים שהירושלמי אצל החכם אומר אותנו ולא אתכם. אבל עיקר הירושלמי זה ברשע. מקור 6. כך מנסח הירושלמי את ההגדה של פסח. בן רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה הצורך הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? זה צורך, זה חיצוני, זה לא רק לא נצרך, זה מנוגד לכל האינטרסים של הקדמה שאני רוצה לייצג. אתם עוד עוסקים במשהו שאין בו צורך והוא מחזיר אותנו אחורה. מהרגע שבאנו אל הארץ, טוען הרשע, שהוא חכם גדול מאוד, אני מבקש להתנתק מהשמרנות של העבודה. גם אני רוצה את הסיפור ההיסטורי על פטר. תראו איך מסביר האבו דרהם את הירושלמי במקור שבע. אבו דרהם פלאי. זה הסידור של רבי דוד אבו דרהם, סידורי הראשונים. מה העבודה הזאת לכם, מקור שבע, מפרש בירושלמי, מה התורך הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה, עכשיו הוא מוסיף, לעכב את סעודתנו ולערב את שמחת החג. בשביל מה כל המצווה והחומרס האלה שאתם עושים לי עם החג? אתם רוצים לעשות הגדה של פסח עם שירים ולעשות שמחה בחג? אני בעד, אני הראשון, יש לי נוסח משלי. אבל את כל הנדנודים האלה, אם לא לגעת ולא לזוז ולא לנשום ולא לאכול ולא ללכת ולא ללכת ולא לחזור, זה היה חשוב שם, בשביל מה זה פה? מה הצורך הזה שאתם מטריחים עלינו? אתם לא שמים לב שעם כל החומרות המנדנדות האלה אתם הורסים לנו את שמחת החג הלאומית שלי. אני רוצה להתנתק מההיסטוריה, אני בעד ההיסטוריה, אבל בלי העבודה. כל עוד היינו צריכים את זה, זה מובן, ושמרתם את הדבר הזה לחוק. חוק בעברית פירושו, זה חקוק, זה חיוני, זה ברור לי שצריך. אבל פה, אנחנו ישראלים מזמן, יהודים מזמן. אז אני צריך חומרת של איך אוכלים פסח ואיך זזים ואיך לא? מה התורך הזה שאתם מגיעים? כאן מתחיל הוויכוח הגדול. אני הולך לתשובת האגדה. אחר כך אחזור לשאלה למה בעל האגדה לא בחר את התשובה של התורה. בעל האגדה ידע את כל השאלות שלה, ידע עוד כמה שאלות, ובחר את התשובה הזאת. מה עונה האגדה? היא עונה משפט אדיר. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מי הוצאתי את עצמי מן הכלל? אני רק אמרתי שאין לי זמן לכל הפרטים האלה מהשולחן ערוך ומהמשנה ברורה שאתם מכניסים לי. אבל לא הוצאתי את עצמי מן הכלל. פה מתחיל הוויכוח בין אבא לבן. הבן אומר, אבא, אני מבקש להפסיק עם העבודה הדקדקנית הזאת, השמרנית הזאת, בשם הכלל. בשם איזו תפיסה כללית, כלל ישראלית, רעיון גדול. הכלל החדש לא זקוק לזה. והאבא אומר לבן, פילוסופיות כאלה היו הרבה בהיסטוריה. מי שלא ישמור על הפרטים הקטנים של הפסח, בסוף גם על הצד הלאומי כבר לא נפגוש. אתה מהכלל מוציא את עצמך. אתה בכלל לא מבין את הוויכוח. אנחנו מתווכחים ויכוח מהותי. מי מוציא את עצמו מן הכלל? זה שממשיך להיות גלותי, או זה שכבר מדבר ישראלי? יכול להיות שיהיו לך הרבה קדנציות שאתה תזלזל בי. ואתה תגיד לי שאת כל הדקדוקים שלי כבר לא צריך, כל מיני קוצים של יוד שהיה צריך פעם. בשמו של שיר שכתב משורר אחד פעם באהבה גדולה, לישראל ולתורתו. קוצו של יוד, כך הוא קרא לשיר. על דקדקנות ענייה של רבנים שמתעסקים ביוד קטן באיזה גט. ולא עוסקים בכלל. לא עוסקים במכלול. לא מבינים מה קורה בעולם. מה העבודה הזאת לכם? זה נדנוד שמרני, גלותי, מעייף. והאבא עונה את התשובה הכי קשה לבן. אני לא מתווכח איתך עכשיו על העבודה. אני על הכלל מתווכח איתך. חכה 100 שנה ונבדוק מי שייך לכלל ומי לא. חכה. אני יודע שאתה לא מחכה. אני מדבר ואתה לא בשולחן. אבל אני אומר את זה. זה ויכוח חריף, הכי חריף מכל הבנים. אלה לא שאלות בעקבות גירוי אינטלקטואלי שראינו מצווה מסוימת. אין כאן מה לדחוף את הבן הרשע לחיזוק של מצוות התפילין עכשיו. זה לא מה שמעניין אותו. זה חשוב אצל התם, זה חשוב אצל השאינו יודע לשאול. שם כדאי לקחת פרט אחד, פרט שכולל את כל התורה, למען תהיה תורת השם בפיך תפילין. אצל הבן החכם אפשר לקחת הרבה פרטים, את כל המצוות והחוקים. אצל הרשע הבעיה היא עכשיו לא להתחיל לשכנע אותו במצוות. אני רוצה להסביר לו דבר אחד, אני כללי, לא אתה. בוא אני אלמד אותך, לא תורה, אני אלמד אותך קדמה. אני אלמד אותך ישראליות, אני אלמד אותך כלל. בוא נתווכח. כל עוד שמרתם את הדבר, אני הייתי מוכן להיות ראש הקמפיין שלכם כדי להוכיח שהדבר הזה חשוב. שם. אבל שאתם מפריעים לי פה? ואז נחזור רגע לתשובת התורה של המספר המקראי בקודש. ואמרתם זבח פסח הוא להשם בנוגפו אשר פסח שיחה על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. אני לא עוסק איתך במצוות, אני עוסק איתך עכשיו בהיסטוריה הלאומית של העם, כדי שאתה תבין שאני הוא זה שמשמר את ההיסטוריה הלאומית. אל תדבר איתי בשם משמר הלאומיות ואני שומר על ענייני עבודה עתיקה ודתית. אני זה שמשמר את הערכים הלאומיים. זבח פסח הוא להשם. אתה יודע מהו זבח פסח? כל אותם דקדוקי עניות שעליהם אתה שואל מה התורך הזה שאתם מטריחים עליו. אלה דקדוקי עניות שהסבא שלך והסבא של הסבא שלך היו מוכנים להיכנס לכבשן כדי לשמור עליהם. ואתה מוציא את עצמך מן הכלל. אלה דברים חריפים. אבל על זה הוויכוח. מי מוציא את עצמו מן הכלל? האבא הזקן או הבן הרשע? מי מדבר יותר בשם האומה? למה לא מופיע ואמרתם אליו? ואני יודעתי מסיבה פשוטה מאוד. ואמרתם לעצמכם. כי הגישה הזו של הבן הרשע היא מאוד חזקה, מאוד מושכת, מאוד מובנת. באמת אין כל כך צורך כבר בכל העבודה לכאורה. ואמרתם לכולם, לבן החכם ולבן התם ולבן שאינו יודע לשאול, יכול להיות שהם לא מדברים כך, וזה מקנן אצל כולם. כולם באיזשהו מקום בסתר ליבם שואלים מה העבודה הזאת. כולם בסתר ליבם רואים את העבודה הזאת הדתית במרכאות כתורך שאתם מטריחים. מה רע בלשמוח בפסח כמו חדשים? לשמוח, לציין את זה עם כל מיני דברים יפים, לעשות כל מיני חידונים על פסח, המון דברים, ולתת לזה הרבה יותר גוון יפה, חדשני, מרתק. זאת שאלה שמטרידה לא רק את הרשע, הוא היחיד שאומר אותה. לכן את התשובה תענו לכולם, לעצמכם, לחכמים, לתמימים, לאלה שלא מדברים בכלל, לעולם. והוא יבין את התשובה שנאמרה לו, ואת זה עשה בעל ההגדה. בעל ההגדה שמע את הפסוק שלא עונה לרשע, ואז הוא הבין מה התשובה לרשע. התשובה לרשע היא מה שאמרנו לפני רגע, מי מייצג את הכלל? האני המיושן או האתה המחודש? נראה את סוף דברי הירושלמי. בן רשע, מה הוא אומר מהעבודה הזאת לכם? מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, הפתה אמור לו, שימו לב, אין פה בירושלמי בכלל הקהת שיניו. אין כאן הקהת שיניו. זה נוסח אחר. הפתה אמור לו בעבור זה, אמור לו זה שיחה אקדמאית. ותשימו לב, הוא מדבר אליו, הפתה אמור לו בעבור זה עשה השם לי. לי עשה, לאותו האיש לא עשה. לאותו האיש, זה ביטוי נורא, אותו האיש. אותו האיש, אתה מייצג מודל, אני מדבר עכשיו על המודל שאתה מייצג. המודל של מי שאומר, אני לא מחובר לפרטים. הם לא אומרים לי כלום. יש לך שאלות על הפרטים? אדרבה. שמע את הבן החכם, תשאל את השאלות שיש לו על הפרטים. הרבה שאלות על הפרטים. יש לך שאלות למה... אז עליך אני אומר את ההמשך. אילו היה אותו האיש במצרים, תראו את הנוסח של הירושלמי בסוף, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. הרי זה היה יסוד הגאולה שלנו, שחשנו שאנחנו מחוברים לסבא ולסבא של סבא. כשבאתי אל העם הזה ושאלו אותי מה שמו, לא הסתפקתי בתשובה השם. אמרתי מיד במילה הראשונה, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. וכשהציע לנו פרעו שנצא והכל יהיה בסדר, רק נצא לא נערינו וזקנינו וטפינו וכולנו ביחד, לא קיבלנו את ההצעה אפילו לא כהצעת ביניים לשלושה ימים. כי הסברנו לו שכיוון שזה חג השם לנו, אז מהותו זה שאני הולך עם סבא. זה מה שעושה את זה חג השם לנו. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה נגאל משם לעולם, כי הוא לא היה מבין, הוא כבר היה נכנס למציאות של פרעה, כמו 80% מבני ישראל שלא נגאלו משם, כשחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כשאחד מחמישה נגאלו. הוא היה נכנס לתפיסה שאומרת שבעולם פרעוני לא צריך כל כך לשמור את העבודה. איך אומר המחילתא? בשורה רעה נתבשרה להם. אבל איך יש אומרים? בשורה טובה נתבשרה להם. והבשורה היא בשורה טובה מפני שצריך להכיר את ההיסטוריה. בשורת הארץ, ביאת הארץ, בשורת הגאולה, תכלול את ההתמודדות הזאת בין מסורת לקדמה. בין העבר לעתיד. בין התחושה של העבודה שכאילו היא שייכת לגלות, ואני רוצה לייצג את הקדמה הארצי ישראלית החדשה, לבין הצורך לענות שאין ארצי ישראליות חדשה בלי העבודה הזאת. זה יתמוטט, זה לא יחזיק. אז זו בשורה רעה כי זה קשה, אבל זו לא מחלוקת. זו בשורה טובה, כי מי שיודע לדבר עם הבן הרשע, ידע שבסוף לבן הרשע הזה יהיה המשך גדול מאוד. גם הוא יגיע לעניין הזה. חכה. יכול להיות שעונים לו אחרת. אל תלחץ ותתחיל לספר לו על תפילין ועל מצוות של החכם. הרי זו התגובה הראשונה של אבא ששומע את השאלה הזו של הבן הרשע. לפחות ציצית, תשמע קצת. בוא, קצת תפילין. קצת מצוות, החכם. תרגע. תדבר איתו על זבח פסח ולהשם, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, דבר איתו בקודים שלו. דבר איתו עצמאות, לאומיות. תסביר לו שזה לא יחזיק אצלו. אל תדבר איתו על דברים אחרים. הרב קוק, במאמר שהוא כותב לפני יותר מ-100 שנה, יש איזה משמעות, רבה מאוד לעיתוי ההיסטורי הזה, במאמר שהוא כותב על תפילין. תפילין בפרשה שלנו, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. תוך כדי מאמר על תפילין, הוא מתייחס הרי למציאות שהוא חי בה, למרות שהוא רק רומז, הוא לא אומר כלום. אבל מי שיודע להבין אותו, יודע להבין מה הוא אומר. והרב קוק מדבר שם על הקשר בין התפילין לבין ארץ ישראל. פעם עסקנו באריכות, בחיבור, בשנה שעברה בפרשת בו, בחיבור בין התפילין ליציאת מצרים והארץ. התפילין מופיעים בשתי הפרשות שלנו בפרשה, גם בתם וגם בשאינו יודע לשאול, בבהיה כי יביאך. וחז"ל שואלים בגמרא במסכת קידושין, ביאה דכתב רחמנה את הביאה לארץ ישראל, שכתבה התורה לגבי תפילין, למה? מה הקשר? הרי מצוות התפילין שייכת גם לחוץ לארץ. הגמרא עונה במסכת קידושין תשובה מרתקת, עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ. מה הסגולה הזאת? מה הרעיון? מתי מצוות תפילין היא איזה מין פוליסת ביטוח לכניסה לארץ? מסביר הרב קוק, וחלק קטן מדבריו נמצא במקור 10. ולפני שנראה את מקור 10, אני רק אדגיש מילה אחת, כי היא מוקדמת אצלו במאמר ארוך. התפילין, אומר הרב קוק, הם המצווה המעשית הכי קשורה לגוף מכל המצוות שיש. את התפילין, פעם הערכנו בזה, את התפילין כורך, מניח התפילין, על גופו ממש. מתי הוא מברך על התפילין? לא כאשר הוא מוציא אותה מהשקית ולא כאשר הוא לובש אותה, אלא כאשר הוא נמצא לפני כריכתם לגוף. הוא כורך אותם על זרועו, הוא כורך אותם על הכוח, על ידו, ידו הכהה, והוא כורך אותם על ראשו. התפילין האלה, יותר מכל המצוות, הם חפצה של קדושה, ולא סתם חפצה של קדושה. חפץ של אותיות קדושות כתובות על אור בהימה גסה. המון קודש שכתוב על הכי הכי תמה, הכי הכי חול, הכי נמוך, הכי מגושם. בהימה טהורה, גסה. והאור זה הדבר הגס ביותר בבהימה הזאת. והתפילין הם אותה מצווה שלא כמו הלולב או השבת או הטלית שאני מתעטף בה, לוקח אותה בידיי, עושה איתה משהו אחר. אני מחזיק, כורך אותה לגופי והיא חלק מגופי. ועל פניה אני מניח אותם כל היום, מצוותם כל היום, כותב הרמב"ם. וקטן לא מניח תפילין, מדוע הוא לא מניח תפילין? כי תפילין צריכים גוף נקי. צריך להיות מחובר עם הגוף, אבל הגוף צריך להיות מחובר עם הרעיון. ואז כותב הרב קוק, למה עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ? למה יש קשר כל כך אמית בין התפילין לארץ? כיוון שעל כל פנים, ארץ ישראל מקור 10 יסדה הקדוש ברוך הוא בתכלית הטוב לענייני הגוף, היא ודאי ארץ הקודש וכו', אבל היא גם ברוך השם ארץ זבת חלב ודבש. אם כן יש חס וחלילה סכנה, דברים נכתבים לפני יותר מ-100 שנה, שכשיתחזק הגוף, על ידי זה יחלש השכל, כיוון שיהיה מעורב בגוף. כל עוד אני יושב בשטייטל שלי, והגוף לא מעניין אותי, לא המדינה ולא הפוליטיקה ולא הצבא, כי הם של הצאר, הם של הפריץ, הם של הקיסר. אז אני עוסק ברוח. משעת הסכנה, איך כתוב שם על נר חנוכה? מניחה על שולחנו ודיו. לא יוצאים מפתח ביתו ולא שמים את המנורה בחוץ, יושבים על השולחן ושלומדים. הרוח. וכשנגיע, ואנחנו מצווים להגיע לארץ זבת חלב ודבש ולעשות אותה זבת חלב ודבש, אז יש סכנה שיתחזק הגוף ועל ידי זה יחלש השכל, כיוון שיהיה מעורב בגוף. על כן, זה פלאי פלאות, הקדים הקדוש ברוך הוא דווקא מצוות תפילין לכניסת הארץ. לומר, עשה מצווה זו ותבדיל שכלך מענייני החומר. ואז כל מה שיוסיף הגוף יישוב וטובה, יוסיף השכל קדושה וכבוד אמת. אם תדע איך אפשר לרומם את הגוף אל התפילין ולחבר אותם, אם תדע איך אפשר להפוך את הטבע המגושם, את האור באימה גסה שיש בכל אחד מאיתנו, ולעדן אותו באותיות של תפילין, אם תדע לקרוך את זה על גופך, אז תדע להיכנס לארץ. לפי הרב, גם פה וגם במקום אחר, יש פירוש מופלא לפסוק של התורה בויקרא, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, כך כתוב, לא תעשו. כתוב, כי מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר הלכתם, אשר אתם הולכים אליה. לא תעשו. ואם תעשו, אז הארץ תקיא אתכם. בדרך כלל מסבירים, כמעשה ארץ מצרים, זה הדברים הרעים, זימה, דברים אחרים. הרב מסביר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה. מה היה בארץ מצרים רע? מה שהיה בארץ מצרים רע הוא המצריות הזו. הנתק בין הטבע הגופני שלי לבין השאיפה לאלוקות. איך אמר פרעו את הקוד של מצרים? מי השם אשר ישמע בקוד? תכבד העבודה על האנשים, ירדו לגוף ויעסקו בו כל היום. ואז יפסיקו לבלבל את המוח ולשעות בדברי שקר. דברי שקר אצלו פירושו לשאול מי השם. יותר מדי פילוסופיה אתם מכניסים להם, משה ואהרון. למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? תנו להם לחם, תנו להם תלוש, תגידו להם שהם יקבלו את הלחם אם הם יעבדו, ושישתקו. ובית העבדים ימשיך להתפתח. אתם הורסים את התזה שפרעו מייצג. מה היה בארץ מצרים? ששקעתם בה, ישבתם בה, נכנסתם לארץ מצרים. אם בארץ ישראל תיכנסו לארציות ותשכחו לחבר אותה לתוכן, אז הארץ תקיף. כי זה לא ארץ מצרים. לכן עשה מצווה זו שנקראת תפילין בשביל שתיכנס לארץ. ואז כל מה שיוסיף הגוף יישוב וטובה, יוסיף השכל קדושה וכבוד אמת, על כן בשבילה, בשביל המצווה הזאת, תיכנס לארץ ותהיה באמת ארץ החיים. שתתענג על השם, ביטוי נפלא, שתתענג על השם, אף על פי שייתן לך משאלות ליבך. הרבה פעמים אנחנו מברכים, וזו הברכה, שתתענג על השם כשייתן לך משאלות ליבך. אבל צריך לדעת להיזהר, שלא תפסיק חס וחלילה להתענג מפני שהוא נתן לך משאלות בדרך. ואז נקראת הארץ הזאת ארץ החיים. למה ארץ החיים? כי הכל מחובר בה. כי אתה מחבר בה את הגוף ואת השאיפות שלו ואת הרוח. נחלה בלי מצרים. זאת השיחה של הבן הרשע עם האבא. זו בשורה רעה. אבל זו הבשורה שאין טובה ממנו. ואם תדייקו טוב במחילתה, זוהי הנקודה האחרונה שבה נראה. תראו את היש אומרים שוב במקור 8, הדעה הראשונה היא בשורה רעה נתבשרו ישראל באותה שעה שסוף התורה עתידה להשתקח. צריך לדעת את זה. יש סכנה גדולה, מגיעים לארץ זבת חלב ודבש, מוסיף הגוף ונחלש השכל. ואז באים הבנים, ואומרים, מה העבודה הזאת? מה התורח הזה? אנחנו מוכנים לחגיגות, אבל לא לעבודה של פעם. את זה צריך לדעת, זו בשורה רעה שאין עליה מחלוקת, היא קיימת. ואז באה הדעה השנייה. צריך לקחת את הבשורה הרעה הזאת, ללמוד אותה טוב, לדעת מן התורה איך מדברים עם הבן. ולעשות ממנה את הבשורה הטובה שכתובה בהמשך. ויש אומרים בשורה טובה נתבשרו ישראל באותה שעה. שהם עתידים לראות בנים, אבל כאן לדעתי מופיע עיקר המשפט. ובני בנים להם. אל תיבהל, יכול להיות שעם הרשע לא הצלחת לדבר כי הוא ברח מהשולחן. הנכדים עוד יגיעו. יכול להיות שעברת לגוף שלישי כי פתאום לא ראית אותו. יכול להיות שאתה אשם, יכול להיות שהוא אשם. תמשיך לומר זבח פסח הוא לאשם. למה לא ואמרתם אליו, כדי שלא תישבר אם תראה שהוא לא שומע. לא נורא. אם הקודש ברוך הוא ביסר על בנים, הוא ביסר גם על בני בנים. אם זה לא יהיה היום, זה יהיה מחר. אבל המהלך הזה ממשיך. כי הלימוד הראשון של הבן הרשע שבא כבן הראשון שאז קד העם ומשתחווה, ויקוד העם וישתחוו על בשורת הגאולה ועל ביאת הארץ ועל בשורת הבנים, זה חלק מבשורת הגאולה. גם אם לך זה לא מסתדר בדיוק לפי התוכניות שאתה יעדת לגאולה של העולם. יש כמה דברים שלא מסתדרים לנו לפי התוכניות. אבל אתה צריך להבין. חלק מבשורת הגאולה כולל לא רק את הבן החכם. יש עוד שלושה רבעים חשובים מאוד. אמונה גדולה מתבטאת בזה שהעם ישתחווה כשהוא שומע על הבעיות עם ההמשך. שהוא שומע על הנתק שיווצר כשהאבא ידבר על העבודה והבן ישאל מה התורך. אבל הוא לא נבהל, אלא שמח על הבשורה. ויודע שגם אם הוא אומר זבח פסח, והבן לא בדיוק שומע כי הוא לא אומר את זה אליו, הוא ממשיך להגיד זבח פסח. איך אומרים בשם הקוצקר? הקוצקר אמר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אמירה ידועה של הקוצקר. לא והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום בלבביך. אומר, הלוואי שכל מה שאני מצווה ייכנס לתוך הלב. אבל לפעמים הלב סגור. אז לא כל כך נורא, תשים את זה על הלב בחוץ. תשים שם בכיס. הרי פעם הוא ייפתח, ייפול משהו. תשאיר את זה באזור, תראה שזה יקפוק. ואמרתם, אין דבר, זה לא אליו. אבל תגיד, תגיד, תגיד באוויר, תגיד זבח פסח הוא להשם. וזה אל תגיד בלשון גוף שני, תגיד את זה בגוף ראשון רבים. תזכיר לו שאילו הוא היה רשע אמיתי, הוא היה מאותם 80% שלא היו יוצאים ממצרים. תזכיר לו שהוא ודאי צדיק. תאמר לו שמתחת למחלצות האלה הוא ודאי אחד מאותם חמושים שעלו. תגיד לו בגוף ראשון, זבח פסח הוא להשם שהוציא אותנו ממצרים בנוגפו את מצרים ואת בתינו שלך, שלי, את בתינו איתי. וגם אם לא תאמר את זה אליו, תאמר את זה, זה ישמע. זאת נדמה לי השיחה של הבן הראשון, וזאת הבשורה הרעה והבשורה הטובה. בתוך השיחה הזאת מגיעים הבנים כולם בהמשך אל החלק הבא של יציאת מצרים, החלק שבו מופיעה כבר האמונה, פרי תוצרה של הראייה על הים. אל החלק הזה ואל העניין הזה ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.